מה שגמרנו כאן, זה שמואל א', ויהי בבוא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי, והמלאכים פשטו אל נגב ואל צקלג, ויכו את צקלג וישרפו אותה באש, וישבו את הנשים אשר בא מקטון ועד גדול, לא המיתו איש, וינהגו וילכו לדרכם. ויעמוד דוד באנשיו אל העיר, הנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. וישא דוד והעם אשר איתו את קולם ויבכו, עד אשר אין בהם כוח לבכות. שתי נשי דוד נשבו, אחינועם הישראלית, ואביגיל אשת נבל הכרמלי. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוכלו. כי מרה נפש כל העם, איש על בניו ועל בנותם, והתחזק דוד בשם אלוקיו. ביום דוד אל יתר הכהן בן אחימלך, הגיש ענה לי את האפוד, ויגש אל יתר את האפוד אל דוד. וישאל דוד בשם לאמור, ירדוף אחרי הגדוד הזה, השיגנו. ויאמר לו, ירדוף, כי הסל תשיג והסל תציל. וילך דוד ושש מאות איש אשר יקלו ויבואו עד נחל הבשור, והנותרים עמדו. וירדוף הוא וארבע מאות איש, ויעמדו 200 איש אשר ציגנו מעבור את נחל הבשור. וימצאו איש מצרי בשדה, אפשר לפתוח שיהיה לנו את הרמיון. ויקחו אותו אל דוד, אלא אני נקרא למישהו על אפשר לשלום. ויקחו אותו אל דוד, ויתנו לו לחם, ויוכל, וישקו מים. ויתנו לו פרח, ואליו שני צימוקים, ויוכל, ותש רוחו אליו, כי לא אכל לחם ולא שתה מים שלושה ימים ושלושה לילות. ויאמר לו דוד, למי אתה? ראה מזה אתה? ויאמר, מה מצרי אנוכי, עבד לאיש המלאכי. ויעזבני אדוני, כי חליתי היום שלושה. אנחנו פשטנו נגד וקריתי, ועל אשר יהודה, ועל נגד כלב, וצקלג שרפנו באש. ויאמר אליו דוד, התורידני על הגדוד הזה, ויאמר, ישבע לי באלוקים, אם תמיתני, אם תזכירני ביד אדוני, והורידך אל הגדוד הזה. ויורידהו, והנה נטושים על פני כל הארץ, כל הארץ, אוכלים ושותים וחוגגים, וכל אשר על הגדול אשר לקחו מארץ פלישתים ומארץ יהודה. ויקם דוד מהנשף עד הערב למחורתם, ולא נמלט מהם איש, כי עם 400 איש נער אשר רחבו על הגמלים הינוסו. ויצל דוד את כל אשר לקחו עמלק, ואת שתי נשיו הציל דוד, ולא נעדר להם מן הקטון ועד הגדול, ועד בנים ובנות, ומשלל ועד כל אשר לקחו להם, הכל השיב דוד. ויקח דוד את כל הצאן והבקר, נהגו לפני המקנה ההוא, ויאמרו זה שלל דוד. טוב, אני חושב קצת עד כאן. מה המשמעות של האירוע הזה, מתוך מה שעובר על דוד ואנשיו? אז קודם כל, זה חלק מהייסורים. דוד, כמו שלמדנו, דוד בדרך למלכות, לעצם כיסא המלכות, כיסא שמאחד את כל כלל ישראל, ומאחד גם את דוד, את יהודה וישראל, ומקים כיסא של מלכות עולם, כן, כיסא של שלמה, כיסא השם. אז זה ארוכה הדרך, ו מתנות טובות נקנות לאיסורים. בערך של האיסורים, כן, ידוע. מעמיד את האדם תלוי שמיים, וחזק את מעמדו המתפלל. כשעושים את זה כהלכה, אז מחזק את מידת הביטחון. אז זה מספיק לנו הדבר הזה להגיד. אבל בכל זאת, אולי יש כאן עוד. בעצם, הרי באותה שעה, מה שכתוב קודם, פסוק האחרון של פרק, של הפרק הקודם, וישכם דוד ובאנשיו ללכת בבוקר לשוב אל ארץ פלישתים. ופלישתים עלו ישראל, ושם בישראל מתחוללת המלחמה בגלבוע, שבה קרה מה שקרה. שאול ובניו, שם הייתה מלחמה שישראל הובסו, ושאול ובניו מתו. הנה, הפרק הבא, פרק למד א', מתחיל בפסוק א' של הפרק הבא, ופלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי פלישתי, אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע. ובהמשך התיאור של מה שקרה לשאול ובניו וכו'. אז על דוד המלך בעניין הזה שני דברים. מצד אחד, הוא בעצם רצה ללכת עם אחיש, ולהיות כביכול עוזר נושא כליו של אחיש, ומה שדוד התכוון בליבו זה שהוא יעזור לעם ישראל. הוא לא אמר את זה, אבל ככה, כן, פשוט לנו שזה מה שדוד חשב. ושרי פלישתים עקבו אותו. ובעצם שרי פלישתים עושים את מה שהשמיים עושים. הם הכלי האלוקי למנוע את דוד מלהיות שם. דוד הוא בדרך דרך העולה, דרך מצליחה, דרך מנצחת, ושם עומדת להיות תבוסה. זה עונש ששאול מקבל על מה כן, על מה שיש לו מה לתקן. חטאים, שאול ובניו, ועם ישראל. אז זה לא מתאים שדוד יהיה שם. ומצד שני, באותה שעה שישראל נמצאים בצרה כזאת, באותה שעה גם דוד בצרה. דוד גם בצרה. זה שעה של צרה לישראל. אז דוד הוא חלק מעם ישראל. מה זה חלק מעם ישראל? הוא מלך ישראל. הוא, כן. זה מאוד, הגל עכשיו, הגל הנוכחי שעובר על עם ישראל זה גל של צרה. אז דוד, זהו, הגל הזה פוקד גם את דוד. דוד באנשיו. אבל מאוד שונה ממה שבאמת קורה בהר גלבוע. בהר גלבוע יש נופלים חללים, רחמנא ליצלן, וכולל גם שאול ובניו, ויש תבוסה. לדוד יש תמונה מאוד קשה בהתאם למצב הכללי, ובוכים עד שאין להם כוח לדקות, אבל, ויש מרירות כלפי דוד, ביקשו לסוקלו, והתחזק דוד השם אלוקיו. דוד, כן, למרות, זה משהו מאוד קשה, כן, לכאורה זה מצב מאוד חמור. לקחו את כולם, את כל הילדים, את כל הנשים, את כולם, מי יודע מה קורה איתם, ו... בכל זאת דוד, והתחזק דוד בשם אלוקיו. ולמרות שביקשו לסוקלו כי מרה נפש כל העם. ושואל בשם, מקבל תשובה מעודדת, ודוב כי עסק תשיג ועסק תציג. ובאמת מוצאים את הנער הזה, ומתברר שהמכה הזאת הגדולה שבאה על, על, על חבורת דוד, היא באה מעמלק. עמלק זה בדיוק החטא של שאול. החטא הגדול היה עם, בנושא של עמלק. היו עוד דברים. גם מה שקרה עם נוב עיר הכהנים. החטא גדול בעניין היה עמלק. והנה, בדיוק עכשיו... דוד מתנגש עם חבורת דוד, נפגעת מעמלק. ודוד, והתחזק דוד השם אלוקיו, ומגיע כאן בדיוק הנער הזה, ודרכו מגיעים אל הבדוד הזה, ויש נס פלאי, שממש את הכל דוד משיב. זה לא פשוט שיקרה כזה דבר. ממש את כל מה שלחו, את כל השבועים, דוד משיב, ועוד לוקחים שלל, כנראה, ונוסיף השאחר כך שולחים לחלק את זה, אז זה נשמע שלקחו שלל רב מאוד, כי הגדוד הזה גם פשט על עוד מקומות, הוא לקח שלל מכל המקומות, וחוגגים על זה, כל השלל הגדול אשר לקחו. אז את כל הנפש השיבו, ושלל גדול השיבו, וזה ממש, זה היה צרה שלכאורה, זו הייתה באמת הרגשה של צרה. אבל דוד באמת היה, וביקשו לסוכלות, זה בדיוק המצב שהיה מקביל לחטא של שאול. שאול במצב כזה חטא בחולשה. עמד בחולשה ונמנע מלהמתין, פעם נמנע מלהמתין לשמואל, פעם נמנע מלקיים את המצווה של מלחמת עמלק עד סופה. כן, חיוך חלק מהשלל ואת הגל. אז בדיוק דוד כאן ממש מתנהג במלחמה נגד עמלק. דוד מתנהג בדיוק כמו שצריך, והתחזק דוד השם אלוקם, ויש לו נס מעל ומעבר. בעצם לא קרה שום דבר רציני, וכל הצער היה מין חזות חיצונה. זהו. אז מצד אחד משתפים מהשמיים, הגל הכללי של הצרה פוקד גם את דוד ואנשיו. מצד שני, דוד עומד מאוד, כן, מאוד, מאוד, מאוד כואב מצד אחד. מצד שני, מיטיב לעמוד במבחן ומקבל הצלחה גדולה מאוד במלחמה. זהו. זה האירוע הזה. בקשר לשאלה שדוד שאל בשם, וענו לו, אנחנו יודעים שלא שואלים שתי שאלות כאחת, ראינו את זה לאל באחד הפרקים, וכאן כן שאל שתי שאלות, אין שואלים שני דברים כאחד. זה גמרא ביומא. ואם הוא צריך הדבר לשניים, אז יש כאן... פירוש, כיוון שהיה הדבר הנחוץ ואין שירות להמתין, כגון ארדוף, השיגנו וסקלן. אם דחוף לשאול שתי שאלות, וזה נצרח ואי אפשר לחכות, אז מחזירים לו שניים. כלומר, בדרך כלל, אם הוא שואל שתי שאלות, לא עונים לו על שתי השאלות. עונים לו על אחת מהן, על הראשונה, זאת שראויה להיות ראשונה. וכאן הוא שאל שתי שאלות, כי היה דחוף, ובאמת ענו לו בגדול. כן, עצל תשיג, עצל תשיג, עצל תשיגנו, עצל תשיג. זהו, זה לומדים מכאן. ועוד עוד לקח של חלוקת שלל, שזה עוד לא קראנו, פסוק חף א', ויבוא דוד אל 200 האנשים אשר פירו מלכת אחרי דוד, ויושיבום בנחל המסור, ויצאו לקראת דוד ולקראת העם אשר איתו, ויגש דוד את העם וישאל להם לשלום. ויען כל איש רב ליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד, ואמרו, יען אשר לא הלכו עמי, לא ניתן להם מהשלל אשר איתנו, כי אם איש את אשתו ואת בניו, וינהגו וילכו. ויאמר דוד, לא תעשו כן, אחי, את אשר נתן השם לנו, וישמור אותנו, ויתן את הגדוד הבא עלינו בידינו, ומי ישמע לכם לדבר הזה? כי כחלק היורד במלחמה, וכחלק היושב על הכלים, יחדם יחלוקו. ואם היום ההוא במעלה, וישימה לחוק ולמשפט לישראל עד היום הזה. אז זה גם כן חלק הפרי שעולה מהמלחמה הזאת, בקטע הזה של דרכו של דוד אל המלכות, הייתה לו הצרה הזאת, והישועה הגדולה הזאת, וקם כאן כלל שבאים היום ההוא במעלה, וישימה לחוק ולמשפט הישראל עד היום הזה. קם חוק של חלוקת שלל, חוק אחוותי, חוק של, כן, לא מבדיל בין אלה שהלכו למלחמה, לאלה שישבו על הכלים, ומשתף את כולם בהישגים, ובאמת לכולם יש הישגים, וכל אחד עושה את שלו, ואחר כך שותפים בתוצאות הטובות. השלל הוא ביטוי לדבר. כולם, כן, כל אחד בתפקידו, ויחד מנהלים את המערכה ומנצחים. למרות שאני אזכר בסוגריים שגם הקדוש ברוך הוא אישר את זה, שיש בכל זאת הבדל. במלחמת מדיין, הציווי על חלוקת השלל היה כזה שאלה שהלכו למלחמה מקבלים הרבה יותר מאשר כל אחד מישראל.
טוב. זה לא יש בעל הכלים.
מה? נכון. אתה צודק. שם זה אלה שהלכו למלחמה לעומת יתר אנשי ישראל, שלא הלכו ולא כלום, לא היה להם תפקיד. היה 12 אלף שהלכו וזהו. אז הם קיבלו הרבה יותר. באמת כל ישראל גם קיבלו, אבל לא לפחות. כאן זה אנשים שמילאו תפקיד, הם ישבו על הכלים. אז בזה דוד מתנהג כאן באופן תורתי. הוא כשאת הצרה הוא רחל והוא בכה. ואף על פי כן הוא התחזק דוד השם אלוקם. ואחרי זה ניהל יפה את המלחמה, והשיגו ניצחון מעל ומעבר. ועכשיו הוא מנהל את חוקי חלוקת השלל, וזה הופך להיות חלק מהמלכותיות שלו, זה הופך להיות לכלל עד היום הזה. דוד, מלך ישראל, כן? הוא עולה במעלות המלכות. בכלל תפקיד גדול של המלכות. יש חלוקת תפקידים בתוך עם ישראל, לא רק איך יוצאים למלחמה, בכלל, זה תפקיד מובהק של המלך. כולנו במערכה אחת, כולנו המערך הממלכתי אל ההישגים האומתיים המבוקשים. ויש לנו בדרך מלחמות, יש לנו דרך משימות אחרות, וכולנו שותפים, וצריך חלוקת תפקידים הולמת, מתאימה, אבל כולנו באותו, כן, באותה תכלית, שכולנו שותפים. את זה הדגיש כאן דוד המלך. דוד מלך ישראל, זה מאוד מתאים לעניין של המלכות שהולכת ונבנה, להתחזק במבט הזה, בכלל הזה. והנה, וזה גם מה שהוא עושה, ממשיך ברוח הזאת גם בהמשך. ויבוא דוד אל צקלג, וישלח מהשלל לזקני יהודה, לרעהו לאמור, הנה לכם ברכה משלל אויבי השם, לאשר בבית אל, לאשר ברמות נגב, לאשר ביתיר, לאשר ברועה, לאשר בסיבון, לאשר בשלמה, לאשר ברחל, לאשר בערי הלחמלי, לאשר בערי הקני, לאשר בחורמה, לאשר בחורשן, לאשר בעתך, לאשר בחברון, ולכל המקומות אשר יתהלך שם דוד הוא ואנשיו, ודוד מוצא לנכון לשתף אותם, ושוב, לא מבט כזה צר עין, שאומר, ניקח את כל השלל בשבילנו, הנה, הוא יש גם יש לו בזה גם הכרת תודה, הם עזרו להם אולי המקומות האלה שיתהלכו שם. טוב, אז באותה שעה דוד עולה במעלות המלכותיות, והנה בהר הגלבוע קורה מה שקורה. מפלישתים, והכתוב הקדים את הצד הזה של דוד עולה, ועולה ומולך, ובגלבוע קורה מה שקורה. ופלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע. וידבקו פלישתים את שאול ואת בניו, ויקו פלישתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאו המורים אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים. ויאמר שאול לנושא חיליו, שלוף חרבך ודוקרני בה, פן יבואו הערלים האלה ודקרוני והתעללו בי. ולא אבא נושא חיליו, כי ירא מאוד. ויקח שאול את החרב ויפול עליה. ויער נושא חיליו כי מת שאול, ויפול גם הוא על חרבו, וימות אמו. וימות שאול ושלושת בניו ונושא חיליו, גם כל אנשיו ביום ההוא יחדיו. ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק, אשר בעבר הירדן, כי נסו אנשי ישראל, וכי מתו שאול ובניו, ויעזבו את הערים, וינוסו, ויבואו פלישתים וישבו בהם. כלומר, ממש תבוסה, תשעה. שאול חטא, לא צריך לחזור עכשיו על כל העניין, אבל נזכיר שהחטא הזה של החטא של המלאק, המלחמה במלאק, זה תפקיד מאוד מאוד יסודי לבאר את הרשע. המלאק זה מוקד גדול של רשע עולמי, זה לא מתאים שיהיה כזה דבר תחת השמיים, כמו הביטוי האלוקי הזה. זה הוטל על עם ישראל, יש יד על כסקה בעניין הזה, ואת התפקיד הזה עם ישראל בסוף פרשת כי תצא עם ישראל מקבל. זה משימה מאוד מאוד מרכזית, לטהר את מה שתחת השמיים. במוקד כזה של רשע, נדאוג שלא יהיה, ובזה אם יש חטא, אז זה חטא מנושא חשוב ביותר, ומוטל מאוד מאוד על המלכות. אז המחירים על זה הם גבוהים, אף על פי שבנושא של המלאק, ששאול היה ממש שוגג ובתנאים קשים, והיה עליו לחץ מהעם, זו הייתה חולשה, בכל זאת, העונש מאוד חמור, וזה אולי מסביר לנו גם למה, אם שאול חטא, מה עשו בניו? בניו גם נענשים. והמלכות נענשת. המלכות נענשת. יש כאן משהו. ואומנם שמואל אמר, אחר אתה ובניך אימי, ומחיצתי. ושאול ידע את זה. הקדוש ברוך הוא אמר על זה שהוא יוצא למלחמה, קרא למלאכי השרת, קרא למה זה פעם שאמרו, קרוש ברוך קרא למלאכי השרת, אמרתם, כן, ראיתם כזה דבר, מין מראה כזה, מראה מצד אחד נפגע, והוא יודע מה עומד לקרות, והוא לא, הוא גם יכול להימלט, ושמואל אמר לו שהוא יכול להימלט, ואז הוא לא ימות, אבל הוא הולך, כי בדרך הזאת הוא יגיע להיות מחר אתה ובניך אימי, אולי הוא גם לא רוצה לרפות את רוחם של ישראל, אז הוא הולך וכן, זה קורה מה שקורה. וזה שהבנים מתים זה חלק מה... כן, מה... גודל העונש זה לקח לדורות, כמה כמה כן, כמה צריך שקידה על המטלה הזאת בגדול. עכשיו אני אומר, לא רק זה מלחמה, לבאר את הרשע מהעולם, זה בעצם הרוח שמלחמת המלך. אז בנושא הזה, כמה, כן, הוא יקר ביותר. אז הלקח הזה, לקח לדורות עולם, מגדיל את המיועדים של האנדרטה הזו, של השאול ובנה. כן. עכשיו שאול עושה מה שעושה, יש מחלוקת בין הראשונים, האם שאול עשה כראוי או לא. יש פה בעיירות שבספר הזה של יהודי, יש ציטוטים. בראשית רבה דורש, כתוב, אך ידימכם לנסותיכם, עזרה לחונק נפשו, יכול אפילו כחנניה מישאל ועזריה, תלמוד לומר אך, פירוש, בישת השמד יכול למסור עצמו למיטה, זה ניסוח של ראשונים גם, ולהרוג את עצמו אם הוא ירא שלא יוכל לעמוד בניסיון, וכן יכול אפילו כשאו, יכול, ממשיך המחילתא, יכול, לא בחיתה, בראשית רבה. וכן יכול אפילו כשאול בן קיש, שאם יראה שמה יעשו לו יצרים קשים, שלא יוכל לעמוד בניסיון, שיוכל למסור, אז מיניים שיוכל למסור עצמו למיטה, אני אומר לומר, אח. כאילו מהאח הזה לומדים, לפי הדעה הזאת, שנפרים אותה. לעומת זאת, המהרש"ל בים של שלמה, מה שהקראתי זה מהאורחות חיים, כשהוא מביא יש מתירים יש אוסרים, יש אלה שאוסרים אומרים שתלמוד לא מערך שאפילו במקרה כזה אסור. אמרתי שהראשית רבה אומר אך לנפשותיכם, אז יש כאלה שלומדים מהאך הזה שמכירים בנסיבות כאלה מותר, ויש כאלה אומרים שמאך לא, שאפילו בחי גם מה אסור. והמהרש"ל בים של שלמה מעריך מזה, ובתוך דבריו כתב בזה לשונו, ואולי שאול עליו השלום כיוון על זה שנפל על חרבו, שסבר אם יפול חי בידם, יתעללו בו ויענו אותו, ומסתום בני ישראל יכולים לראות ולשמוע מצרת המלך, ולא יעמדו על נפשם מלנקום את נקמתו ולהצילו, ויפלו כמה רבבות מישראל. והוא כבר ידע שנגזרה עליו הגזרה, שלא ימאנס מהם. ועל זה אמר קרא, פן יבואו הרי לימוד קרוני, ואחר כך מוסר השם. טוב, וכו'. ולפיקוח נפש אחרים, מותר לחבול בעצמו. כלומר, המרש"ל רוצה להגיד שמה ששאול עשה זה בשביל למנוע שיהרגו רבבות מישראל. וגם אפשר משום כבוד מלך משיח השם, שאין ראוי שימות בידי הערלים, ויעשו בו מיטת עינוי וביזיון, והוא חילול השם בדת אמונתנו. אז זה סברות שאומר המהרש"ל, שלפיהם באמת בדרך כלל אסור, וכאן היו סברות מיוחדות של למנוע חילול השם. למנוע חילול השם ולמנוע פיקוח נפש של רבים מישראל. אבל כתוב בשם הרית מזל, וזה לשונו. זה לשון רבנו תם זל, איך אדם מתיירא שלא תוספות שהיה אומר רבנו תם ז"ל, איך השם יתיירא שלא יכריחו לעבור על דעת, מותר לחבול בעצמו. ואז הוא מביא את בראשית רבה הזה, אך את דמכם, את הדרשה הזאת מאח. יכול אפילו כשאול מלך ישראל, תבוא לומר אך, מיעוט, פירוש, חבל בעצום, כן שהיה מתיירא שלא יעבירו על דעת, וחי גם נשארי. עד כאן מצאתי לגילמי התוספות, טוב, זה לשון הערית. טוב, אז הים של שלמה חולק על זה, אמרנו שהוא אומר שכאן היה נסיבות מיוחדות. הערית והלשון הזאת שנקראנו עכשיו, היא סוברת שזה יותר רחב, שהוא מתיירא שלא יוכל לעמוד בניסיון. כל פנים, ביחוד אם נגיד, איך שלא יהיה, או שעובדים מכאן שיותר יותר רחם, או שכאן היו נסיבות מיוחדות של שאול, או שבאמת זה לא היה מעשה בסדר. נגיד, יש כאלה שאומר, נגידו ככה. אבל אם זה כן, לפחות לפי הדעות שזה היה כן בסדר, אפילו אם נגיד שיש כאלה שאומרים שדומני שראיתי את זה, אבל שזה לא היה בסדר מצד שאול, זה לא, כן, אפשר מאוד ללמד חוץ, שזה כן היה בסדר כמו ששמענו דעות. וגם אם יהיה מי שיגיד שזה לא בסדר, אז מאוד לא מזיד ולא חולשה, אלא נגיד, הסברות האלה רק יש לשמוע שאין להם טוב. אם, צריך לראות מי זה וכמה, אם יש מה את מיני. כאלה שאומרים שממש שאול גם לא היה בסדר. ראיתי כזה דבר, אני לא יודע, צריך לראות מי אומר את זה. אם זה מי. אבל אם אנחנו אומרים שזה כן היה בסדר, מאחת הסיבות שהזכרנו, אז יש כאן משהו שהוא בסדר, בנסיבות האלה לפחות, ואז מאחורי זה עומד מעשה שמיים, שמהשמיים אמנם הפלישתים כן, בקרב הזה יגברו על ישראל, אבל לא קרה הדבר הזה, החרפה הזו, שמלך ישראל נפל בידי הערלים. כן, זה, בייחוד אם אני אומר שזה כן בסדר, אז יש דעות חשובות שאומרות ככה, אז בעצם, נכון, קרה מה שקרה, ושאול קיבל בזאת עונש, אבל מחרת ובניך עימי, ובכל זאת, ביציאה שלו למלחמה הזאת, היה דברים, היה משהו מאוד נשגב, גם בבית דין של מעלה, ולא קרתה החרפה הזאת, שמלך ישראל נפל מבית פלישתי. כן, זה לא קרה. הוא קרא את התמונה ועשה את זה בעצמו, ורצה למנוע את זה. רוצה למנוע ונמנע המצב הזה שזה קרה על ידי הפלישתים. טוב. המעגל של העונש כאמור גדל מאוד לרגל גודל המשמעות של החטא. זה לקח לדורות. והמעגל של העונש כולל גם שיישובים של ישראל התפנו, נצו האנשים, והיישובים התפנו, כן, ישיבה של ישבו בהם פלישתים. ויהי ממחרת, ויבואו פלישתים לפשט את החללים, וימצאו את שאול ואת שלושת בניו נופלים בהר הגלבוע. ויחרטו את ראשו, ויפשיטו את כליו, וישלחו בארץ פלישתים סביב ובשר בית עצביהם ואת העם. וישימו את כליו בית השטרות, ואת גביעתו תקעו בחומת בית שן. וישמעו אליו יושבי יבש גלעד, את אשר עשו פלישתים לשאול, ויקומו כל איש חיל, וילכו כל הלילה, ויקחו את גביעת שאול ואת גביעות בנם בחומת בית שן, ויבואו יבשה וישרפו אותם שם. ויחו את עצמותיהם והגדרו תחת האשת ביבשה ויצאו מושיבת ימים. אני זוכר שראיתי דעה שלא ממש שרפו אותם, אלא שרפו את הבגדים שלהם. כי דרך כלל לא עושים ככה. קוברים. מה אנשי יבש גלעד זוכרים את זה ששאול בראשית מלכותו יצא וחילץ את אנשי יבש גלעד מהצרה שלהם. אז הם עצירי תודה, זה מה שהם עושים. אחר כך דוד שולח להם ברכה על מה שהם עושים. ויהי אחרי מות שאול, ודוד שב מהכות את העמלק, וישב דוד בציקלד ימים שניים. ויהי ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה מעין שאול, ובגדה קרועים באדמה על ראשו, ויהי בבואו אל דוד, ויפול ארצה וישתחו. ויאמר לו דוד, אין איזה תבוא, ויאמר אליו, ממחנה ישראל נמלטתי. ויאמר אליו דוד, מה היה הדבר? אגב נא לי. ויאמר, אשר נס העם מן המלחמה, וגם הרבה נפל מן העם, וימותו, וגם שאול ויונתן בנו מתו. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, איך ידעת כי מת שאול ויונתן בנו? ויאמר הנער המגיד לו, נקרא נקראתי בהר גלבוע, והנה שאול נשען על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים הדביקו. ויפן אחרא ויראיני, ויקרא אליי, ואומר הנני. ויאמר לי, מי אתה? ואומר אליו, המלכי אנוכי. ויאמר אליי, עמוד נא עליי ומוטטני, כי אחזני השבת, כי כל עוד נפשי בי. ואעמוד עליו ומוטטהו, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו, ויקח הנזר אשר על ראשו, ואת עדה אשר על דורו, ואביהם אל אדוני הנה. ויחזק דוד בבגדה ויקראם, וגם כל האנשים אשר איתו, ויסידו ויקו ויצומו עד הארץ, על שאול ועל יונתן בנו, ועל עם השם ועל בית ישראל ונפלו בחרב. ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, אין מזה אתה? ויאמר בני שמלכי אנוכי, גר מלכי אנוכי. ויאמר אליו דוד, איך לא יראית לשלוח ידך לשחט את משיח השם? ויקרא דוד לאחד מהנערים, ויאמר דש גבו ביקר ובימות. ויאמר אליו דוד, דמך על ראשך, כפיך ענך וחנה וחנימו, אנוכי מוצאתי את משיח השם. יש כאן דעות על, על הסיפור של, ה, של הגר הזה, המלכי הזה, יש כאן דעות האם הוא באמת, הסיפור שלו הוא נכון או לא נכון. מי שאומר שזה נכון, אז זה מצטרף לשאלה איך שאול, כן, ההתנהגות של שאול, אם היא בסדר או לא בסדר, אם מותר לאדם לגרום לעצמו מיתה. אבל יש אומרים שהאיש הזה לא אומר אמת. אני חושב שמהכתובים זה יותר פשוט להבין ככה, שזה לא אמיתי הסיפור שלו. מה הוא אומר? אנחנו שמענו למעלה בפרק הקודם, סוף שמואל א', כתוב שם בפסוק ו', אוקיי, ביער מוצא כלב כי מת שאול, ויפול גמו על חרבו וימות עמו. וימות שאול ושלוש כוונה, ונוצא כלב, וכל אנשיו היום הוא יחדיו. כתוב שמת. וזה הנער הזה, מה הוא מספר? שאול נשען על חניתו, לא כתוב שם שהוא נשען על חניתו, שם כתוב שהוא נפל, כן? קח את החרב ויפול עליה. והוא מספר נשען על חניתו. וגם, מה?
מה נשען זה נשמע רק חצי? שהוא לא נפל לגמרי?
כן. וחוץ מזה, שם היה כתוב ששאול ירה, התיירה מאוד מפני האנשים המורים בקשת. ומה כאן בסיפור הזה הוא מספר? בעלי הפרשים הדביקו, זה סיפור אחר. זה לא אנשים אומרים בקשה, זה בעלי הפרשים הדביקו. חוץ מזה, שאול אומר, לפי הסיפור הזה, שאול אומר, עמוד מעלי ומוצאתני כי אחזני השבת, כי כל עוד נפשי בי. זה לא בדיוק נגיד שהוא נפל על חבו ועוזר לגמרי אמת, הוא אומר, כאן משהו אחר, הוא אומר, אחזני השבת. שאלה מה?
מה זה
אחזני השבת? מה זה השבת? אני לא יודע מה זה, אבל זה לא שהוא נפל על חרבו. לפחות זה לא פשוט להגיד
לך.
מה?
אם
אפילו
עוד גוסס, אחרי שהוא נפל.
אולי אפשר כן להגיד שזה, כיוון שהוא נפל על חרבו, אז מצבו הרפואי היה קשה מאוד, ועל זה הוא אומר לך, אז אני השבת. לא יודע, זה לפחות לא מפורש ככה, וזה יכול להישמע אחרת. גם האיש הזה מספר, בעמוד עליו המודדהו, כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו. זה אחרי נפלו. טוב, מי שאומר שזה אמיתי, יגיד אחרי נפלו על החרם שלו. לא יודע, אמר, הזכרנו כמה נקודות שמהן זה לא בדיוק מתאים לסיפור ההוא. ואם זה שקר, זה מתאים בדיוק למה שדוד עושה לו. נכון. הוא התנהג בצורה שקרנית כזאת, והוא אומר כזה דבר, מספר את זה סיפור, מה גם אם הוא לא נכון, ורוצה למצוא חן בעיני דוד, הנה הוא מביא לדוד את הנזר, את היצדה, הוא חושב שדוד ייתן לו פרסים על זה. אם אנחנו רואים שהוא שקרן, אז דוד, הנה, על ידי דוד, כן, מהשמיים לא נתנו לו לטעות. הוא כאן מעניש איש שבאמת אמר דברים לא נכונים, והתייחס לא כראוי על מיטתו של שאול.
מה, ואם הוא דובר
באמת,
אז לכאורה זה לא פחות חמור, שהוא הרג ממש את משיח השם.
נכון. שאם זה שקל זה עוד יותר חמור. הוא כאילו משקר ורוצה להתפאר בזה. אם זה אמת, אז הוא נראה את הבקשה של שאול. אז אמנם זה מאוד, הנה, נושא כאליו לא רוצה לעשות את זה. אבל בסדר, זה מה ששאול אמרנו, אז אולי כמו נפיק את זה. אבל אם הוא משקר בזה, אז כל הגישה שלו היא... לא. קשה בעניין הזה. חוץ מזה יש כאן בעיה, האם מקבלים גר מהמלאק? יש מקום שמהמלאק לא מקבלים גרים, ומצד שני, ברמב"ם לא כתוב. יש כאן גם... במסילתא כתוב, רבי אליעזר אומר, נשבע מקום בכיסא הכבוד שלו, שאם יבואו מכל האומות שיקבלו, ולעמלק ולביתו לא יקבלו. יש שבועה אלוקית שלא יקבלו גרים מעמלק. שנאמר, ויאמר דוד אל הנער המגיד לו, האם מזה אתה? ויאמר לו, בן איש גר עמלקי אנוכי. נזכר באותה שעה מה שנאמר למשה רבנו, אם יבוא מכל האומות שבעולם יתגייר שיקבלו, ומביתו, ביתו של המלאק שלא יקבלו. ככה אומר המחילתא, בסוף נשלח שם עניין של המלא, אז שיש שבועה אלוקית כזאת. דוד נזכר בזה, ומיד הניש אותו. חמה השם במלאק מדור דור. הוא גם כאילו מוסיף לנו למה דוד דרם אותו. לעומת זאת, האין יעקב, מקשה איזה מצוטט כאן, איך זה מתאים למה שהגמרא אומרת בסנהדרין, שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. אם לא מקבלים גר מהמלאק, אז איך זה מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק? להניח וצריך להיות. וברמב״ם, פתח עיניים מציין שברמב״ם אין הסתייגות, שהרמב״ם אומר שהם מקבלים מכל האומות, הוא לא מזכיר שמעמלק לא מקבלים. וגם הרמב״ם בסוף פרק י"ח בסנהדרין כתב, מה שערך דוד המלך עליו השלום לגר העמלקי, הוראת שעה הייתה. זאת אומרת שהרמב״ם מסובר שבאמת היה גר, גר עמלקי, ומה שדוד עשה זה הוראת שעה. הנושא הזה לא פשוט אם מקבלים גרים מעמלק. אני חושב רק בקשר לקושייה הזו של הגמרא מסנהדרין שאומרת מי שאומר שאם מבין דעת הרמב״ם שמותר, אז יש לו גמרא מסנהדרין שהוא יכול להישען עליה, והיא לא כמו המחילתא. המחילתא אמר ש... לא מקבלים גר, והגמרא מחילתא, הגמרא מסנהדרין אומרת שמבני בניו של המן. אבל אני חושב שהראיה הזאת מבני בניו של המן, אפשר לענות עליה. אני אומר שזה דרך בנים, אולי זה דרך בנות. אומנם כתוב בני בניו, לשושלת הדורות של המן. יצאו בסוף גרים. אצל הגויים זה הולך אחר האבא. אז בן של המלך מבת, אולי אין לו בן של המלך, רק מהאבא. אם זה מין עולם, והמלכי היה בת, והבת הוליד הבנים, אז הבת, כן, אז הבנים האלה, אם אני התחתנה עם מישהו לא המלכי, אז הבנים האלה אולי אין להם בן של המלך, כי באומות העולם הולכים אחר האיש. אז מילא יכול להיות מבנה בניו. בניו ובנותיו של המן, עמדו תורת
נאמן. אם
עמלק התחתן עם יהודייה, אז לכאורה, כאילו אפילו אם הוא לא התגייר. כאילו אתה אומר עוד פתרון, יכול להיות ש... היו כאלה נישואים שהם כן או לא בסדר, אבל סוף סוף הילדים האלה אין להם דין של המלך. נכון, גם זה יכול להיות, כי להזיר את הגמרא. אם כי נישואים האלה כבר היו בסדר, אתה מניע אומרים שאין גר מהמלך. אבל למרות זאת, אם זה קרה, זאת אומרת, הילד הוא לא המלך. נזכרתי משהו, לפני שאנחנו מסיימים, ששייך לקודם בקשר למה שקרה לדוד ואנשיו, אז ראינו שיש בכי מאוד גדול, ואז שם יש... מביאים את הפסוק, יש פסוק במשלי. לב יודע מרת נפשו, ובשמחתו לא יתערב זר. אז באופן כללי הפסוק הזה אומר שהלב,
הלב, יותר מכל האיברים, הלב, מבחינה הפנימית הזאת שבתוך התודעה של האדם, אין כמוה מבחינת לדעת מרת נפשו. כשאדם נמצא בצרה, אז בין כל האיברים שלו, הלב הוא חי את הצרה יותר מכל איבר אחר, ולכן, ומאידך ומקביל, בשמחתו, לא יתערב זה. אותו לב שכל כך חי את מה קורה איתו, אז יש לזה ביטוי בשעת צרה. שלב יודע מרת נפשו יותר מכל איבר אחר, ומצד שני, ביטוי הפוך, שאותו לב שכל כך חי את מה קורה איתו, הוא גם בשמחתו לא התערב זה. כן? זה יכול להיות לב של אדם פרטי ביחס לראש, ביחס לכלי תודעה אחרים נגיד, אבל זה יכול להיות גם לב של לב ציבורי, אהרון הכהן, אני בו יש כל שמות בני ישראל. יש אדם עם תפקיד לבי בתוך החבורה, בתוך האומה. אז בחינת לב אשר בתוך האדם, אשר בתוך הציבור, אין כמוה לחיות הן את הצרה והן את השמחה. אבל יש כאן שמות רבה, כתוב ככה, מביאים את הפסוק הזה ממשלי, ועל זה אומרים, זה דוד, בשעה שירד עם אחיש לסייע אותו, עשו שם שלושה ימים, ובאו המלאכים ושברו נשיו ובנם ושרפו את צקלג. התחיל דוד בוכה. וכולי, כן, כמו שקראנו. ובסוף קרה מה שקרה, ולא עשו, אלא הצילו משם ובני אמנותיהם. ובאו לארץ ישראל, והעלו את ארון השם ונתנו למקומו. אז פה מסבירים על המדרש הזה, שאין הכוונה שמיד הם באו. מעלים את ארון השם למקומו, זה אחר כך, ברימות הימים. כשדוד מולך על כל ישראל, מלך הרי שבע שנים בחברון, הגיע הזמן שמולך על כל ישראל. ואז הייתה שמחה גדולה מאוד, דוד מחרקר, ו... אז יכול עוד. מה פירוש? המדרש הזה אומר, מקשר בין שני החלקים של הפסוק, לא רק מה שאמרנו קודם, הלב חי מאוד את הצרה ומאוד חי את השמחה, ואין כמוהו. יש כל מיני לב של איש פרטי ולב אולי גם ציבורי, טוב. אלא המדרש מקשר, ואומר, במקום שהיה אירוע כזה שלב יודע מרת נפשו, זה בדרך אל תהליך שבסופו של דבר בשמחתו לא יתערב אותם. זאת אומרת שיש צרה, הצרה היא בעצם מין סותר על מנת לבנות, מין איזשהו איסורים שבאים על האדם, צירוף שבא עליו, אשר אם מנהלים אותו כראוי, בסוף הוא מביא לתיקון גדול, לשמחה רבה, כן? זאת אומרת, נוסף ללפשט שמשווה, הלב תמיד מרכזי ונושם את העניין יותר מכל בחינה אחרת, יש כאן גם תהליך. ייסורים הם בדרך לישוע. שעה שנחרב בית המקדש ורד המשיח. זה אותו כיוון. ייסורים שבאים על ישראל, מתנות טובות מכל בייסורים. הייסורים זה תהליך. מזכך, מצרף, מוביל את האדם, כן, בקרבת אלוקים כזאת, בשם השם יקרא, כמו הפרק הזה בעל... אחר כך יש כזה, מביא תיקונים, ובסופו של דבר, בשמחה.